פורים שמח. נדבר היום על ארבע מצוות הפורים. הפעם נדבר על אחת מהן, קריאת המגילה, ובפעם הבאה נדבר על שלוש המצוות האחרות שחייבים אנחנו לעשות בפורים, כל אחד ואחת מישראל. המצוות הן כאמור קריאת המגילה, ובנוסף משלוח מנות, איש לרעהו ואישה לרעותה, מתנות לאביונים ומשתה ושמחה. כל אחד מישראל, כגדול, כקטן, כאיש וכאישה, חייב בארבע מצוות הפורים האלה. ואנחנו נדבר על הצד הפנימי שלהם בעזרת השם. המצווה של קריאת המגילה היא מאוד מאוד מיוחדת. התקנה שתקנו לנו מרדכי ואסתר, ימי הפורים האלה לא יעברו, ככה כתוב בסוף מגילת אסתר, הימים האלה לנצח, שבשנה בשנה יהיו נזכרים ונעשים הימים האלה. וכשחושבים על זה, במילה מגילת אסתר יש שני דברים הפוכים, מאוד מאוד שונים ומיוחדים בצירוף ביניהם. אני מגלה את האסתר. אם אני מגלה, הוא כבר לא נסתר. אז מה קורה פה במגילת אסתר? אני יודע שאסתר זה היה השם של המלכה, אבל על דרך ההתבוננות, במגילה שלנו ישנו בדיוק הדבר הזה. הכרה שיש במציאות דבר נסתר. וטוב שהוא נסתר, אבל צריך גם לגלות אותו לפעמים, ואז, ורק אז, יודעים את הערך האמיתי שלו. כמה גדול, כמה קדוש, כמה חשוב הוא הדבר הנסתר. ועל מה אני מדבר? יש לנו כלל. כאשר אני מתעניין במשהו, זה דבר שהוא נוגע אליי. אני יכול איתו ליהנות, לאכול אותו, אולי לקבל ממנו כבוד, אולי אני יכול להרוויח ממנו הרבה כסף. זה המציאות של דבר שאני מעניין אותי. אבל אם שני אנשים מדברים ברחוב, צ'יק 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 צ'יק, מדברים, זה משהו סודי, וזה לא נוגע אליי, זה לא נקרא סוד. זה שטויות, לא יודע מה הם מדברים. יכול להיות שמדברים על מזג האוויר בנפאל לפני שנתיים, וזה פחות חשוב לי, איך נגיד. אז מתי דבר הופך להיות סוד שגם נוגע אליי? כאשר מה שהם מדברים ביניהם, או מישהו מנסה לשמור את זה בסוד ממני, וזה דבר שהוא יקר מאוד. זה דבר שאם אני אדע אותו, הרווח שלי יהיה גדול מאוד. או אז זה נקרא שזה סוד, ועכשיו הוא עדיין נסתר, הוא מחוסה ממני. אז מה עושים עם הדבר הזה שנקרא סוד? מה הוא הדבר שאני באמת יודע שהוא הסוד האמיתי שלי ואני אוכל להרוויח ממנו? למעשה, מעניין אותנו הרבה דברים בחיים. ואנחנו גם מגיעים אליהם ונהנים מהם. נהנים ממזג אוויר, נהנים מבריאות טובה, נהנים מחברים נחמדים, נהנים שיש לנו פרנסה מוצלחת, נהנים מכל דבר שאנחנו יכולים להרוויח, לקבל ממנו. תן לי עוד, תן קצת, עוד קצת, מה יש, מה רע? והנה, יש דבר אחד בתוך כל המציאות הזו, כל המציאות, שהוא הנסתר האמיתי. וזה השם יתברך, הקדוש ברוך הוא, הבורא את כולנו. הוא, זאת האמת, כביכול, פחות רלוונטי אלינו לחיים. הוא פחות מעניין אותנו. ביום יום אנחנו מתעניינים בהמון דברים שקשורים אליי. אבל למה שאני אתעניין במשהו שהוא לגמרי הפוך ממני? למה הכוונה? הקדוש ברוך הוא כולו נתינה. הוא לא תלוי בשום דבר במציאות כדי לקבל ממנו משהו. כל המציאות והחיים באים ממנו החוצה, אל הנבראים כולם. וכולם, כל הנבראים ממנו, חזק מאוד, רוצים וגם חייבים כל הזמן לקבל את ההטבה שלו. כל סוגי ההטבה. נמלה מקבל את כוחות של נמלה. עץ ברוש מקבל כוחות של עץ ברוש. אדם מקבל כוחות של חיים, חברה, חשיבה, פעילות של לא רק כאן ועכשיו, חושב על כל המציאות. אדם יהודי מקבל גם כוחות רוחניים מיוחדים, לראות מעבר למציאות באמת. אבל תמיד אני מקבל. אני לא בעמדה של נותן. ולכן מישהו כזה, שזה רק הקדוש ברוך הוא, נסתר. הוא לא מגולה במציאות, למרות שהוא כל הזמן המציאות זה הוא. הוא כל הזמן מתדלק את המציאות, מחיה אותה, מוביל אותה לקראת מציאות שלמה. ועם כל זה, הוא נסתר. הוא הדבר שכאילו פחות רלוונטי לחיים. רק מי שזוכה מבין כמה יקר זה הקדוש ברוך הוא. כמה חשוב, כמה כדאי להיות קצת לפחות בנקודת המבט שלו, קרוב אליו יתברך. וזו מה שמספרת לנו מגילת אסתר. במגילה לא נזכר אפילו פעם אחת שמו של הקדוש ברוך הוא. פעם אחת. ברמז מצאו חכמים בראשי התיבות של המילים יבוא המלך והמן היום, שאומרת אסתר אל אחשוורוש. אז שם בראשי התיבות יוד קי וו קי יבוא המלך והמן היום, אלה האותיות שמהוות את שם השם. אבל הוא לא נזכר שם. כי כל הסיפור של המגילה נראה סיפור עיתונאי שכזה, שלא משתמש בסיפורים, בחומרים הרגילים של התנ״ך. עם ישראל וכנגדו אויב, ועם ישראל שואל את הנביא וקורא לו ככה, קורא לו אחרת. לא. סיפור שבאמת קורה לעם ישראל, מישהו רודף אותו, אבל בתוך כל המשתאות וההמון הזה, עם ישראל כאילו הולך לאיבוד, הרעיון האלוקי הולך לאיבוד. אבל זהו, שכאשר המגילה מסתיימת, ורואים את כל מהלך הדברים, מבינים שיש פה גורם נסתר, שהוא היחיד שרלוונטי באמת. הקדוש ברוך הוא מחיה את כל המציאות הזו, מוביל אותה בדיוק כמו שהוא רצה, ואנחנו כלי משחק בתוך התוכנית שלו, אלא שזכותנו להיות שותפים בתוך הדרך הגדולה הזאת של הקדוש ברוך הוא, לבחור בטוב ולסור מהרע. מה הדמויות של המגילה מספרות על העניין הזה של גילוי ההסתר, עד כמה הקדוש ברוך הוא גלוי להם בחיים? יש לנו כמה דמויות מרכזיות. הדמות שפותחת את המגילה, אחשוורוש, היא מלווה אותו עד ממש הפסוקים האחרונים של המגילה, והוא המלך, ולכאורה הסיפור זה עליו לא מעט. אבל מתברר שלמלך הזה יש כמה עקרונות שיש להם דו משמעות. המלך רוצה שכולם יחיו טוב, לעשות כרצון איש ואיש, אין אונס, וכל המדינות, איש ואיש מדבר כלשון עמו, וכל אחד עושה בביתו כרצונו, הכל מצוין. יש שפע וכולנו נחלוק אותו. תחנקו עם השפע שלכם. זה התפיסה של אחשוורוש. אל תפריעו לי לחגוג את החגיגה הגדולה ואת התככים ואת הרצונות האיומים שלי. אני אעשה מצעד נורא ומשפיל כדי למצוא אישה. ואף אחד מכם לא יצפה ויצפצף. כי סגרתי לכל האומות את החיים בשפע של מזון ושל כלכלה ושל שלום. והדבר הנורא הזה בבת אחת נשבר כשמישהו מאיים על הסדר של אחשוורוש. כשהוא שומע מהמן הרשע שיש עם אחד שהוא לא עושה את דתי המלך, לא מעניין אותו עכשיו להתמלא רק בלקבל, זה העם היהודי. הוא אפילו לא שומע את השם של העם הזה. ישנו עם אחד, אומר לו אמן. ידעתי המלך אינם עושים? למלך אין שווה לו הניחם. יכתב על היהודים לשמיד, להרוג ולאבד. בבת אחת, כל השלווה והשלום העולמי הופכים לכלי רצח שבכל מקום תחת שמי ממלכת פרס ומדי ישמדו כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים. הדבר המזעזע הזה עומד שם בבסיס של תרבות החשברוש, של התרבות הנהנתנית. עוד דמות אחרת, אויב אחר, נמצא שם במגילה, והוא האויב המרכזי שחזל מקדו את תשומת הלב עליו, וזה המן. המן בן עמדת האגגי, שחזל לומדים שהוא אגגי, הוא מצאצאי אגג, הוא מלך עמלק. והמן הזה הרשע, הוא מחפש את טובתו שלו, והוא תמיד תמיד עובר בין הטיפות, בין כל הבעיות שמפריעות לו בדרך אל השליטה ולבלעדיות של השליטה שלו, עובר, תמיד הוא מטיל שם ספק. חזל דיברו על זה שעמלק גימטריה ספק, יש לו אותו שווי אותיות, האות עין, מם, למד וקוף, כשמחברים את הערך המספרי שלהם, מקבלים את הערך המספרי של המילה ספק, סמך פי וקוף. המלך כולו בנוי על הספק הזה. אולי, אתה יודע מה, בוא נזרום איתך. אולי יש אלוקים. אתה יודע מה, אולי יש מוסר. אל תפריע לי, זה לא רציני. אולי יש, אולי אין. תן לי להמשיך ליהנות. בתנאי שלא תחסום את התוכנית שלי. בניגוד לאחשוורוש, המן מתמלא בעצמו בשפע הזה. אין לו עניין שכולם ייהנו מהשפע הזה. יש לו כל. יש לו לפחות 10 בנים. יש לו את כל ממלכת פרס ומדי משתחווה לפי חוק מלכותי אליו כשהוא עובר ברחוב. לא שמענו אפילו על חוק כזה ביחס לאחשוורוש. ולמרות שיש לו את הכל, כל זה איננו שווה לי. למה? כי איש אחד בשער המלך לא משתחווה אליי, ואני רוצה הכל. אצל בעל הסולם, מרן קדוש ישראל, מהריל אשלג, מדובר שהראשי תיבות עמלק זה על מנת לקבל. למה אני נהנה? למה אני אפילו עושה לך איזו טובה, אולי אפילו משהו די גדול? כדי שאני ארוויח משהו. וזה הראש של המלך. אני הולך להרוויח, וכל מה שמפריע לי, עזוב את זה. זה ספק. אני אפילו מוכן לעבוד את השם, אם זה יהיה ממש כדאי, למה לא? זה הראש, זה החינוך של המן. כנגד שני הרשעים האלה, עומדות שתי דמויות מאוד מאוד חיוביות. אצל הרשעים האלה, שהזכרנו, הקדוש ברוך הוא לא רלוונטי לתמונה, הוא מפריע לטוב האנושי לפי איך שהם תופסים אותו, והטוב האנושי זה אני, המדינה, זה אני, העולם, זה אני. אצל שתי הדמויות האלה, הקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות. הלא הן מרדכי ואסתר המלכה. מרדכי, אותו צדיק שהוגלה מירושלים, הוא סוחב איתו את החותם היהודי. חכמים אמרו, אתה יודע מה פירוש השם מרדכי? כתוב אצלנו בתלמוד הבבלי, אותה חוכמה עתיקה בת 1500 שנה מבבל, שהקיפה אז את כל עם ישראל. כתוב שם כך, במסכת חולין, מרדכי מן התורה מניין, שנאמר מור דרור. מה? מה? רגע, שנייה. מה הקשר? מאוד פשוט. כאשר מדברים על אותו ריח טוב שהקריבו לפני השם כשהיה לנו המקדש, המשכן במדבר ובית המקדש בארץ ישראל, היה חומרי ריח שונים שמהם הרכיבו את הריח המיוחד, מדויקים מאוד היו חומרי הריח האלה. והנה אחד מהם היה מור דרור. איזה שם מיוחד זה? מור דרור, אתה שומע כבר בשם של המור, יכול להיות שאלה הגבישים הלבנים שהיום אנחנו קוראים להם מור, יכול להיות שזה מה שאנחנו קוראים מוסק או מסק בשפות מסוימות, מופק מהחיה או מהדם שלה, מהחלב שלה, מחלקים אחרים. אבל כך או אחרת, המור הזה, הוא נושא בתוכו את הדרור, ריח של חופש, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מרדכי הוא הדמות היחידה שלא מתכופפת. חז"ל אמרו שהתרגום של המילים מור דרור הם מירה דחיה. וביחד מרדכי, מירה דחיה, בארמית, שזה התרגום של התורה לשפה הזו, פירושו מור מזוכח שדחו אותו עד שהוא נהיה קטוש במיוחד. אבל השם העברי, מרדכי, לבוש בלבוש חיצוני של שם אלילי. מרדוך זה שם של אליל בבלי. זה היום יום שלו, של היהודי הנאמן. אם הוא רוצה או לא, הוא צריך להשתמש בלבושים וכלים של העולם הזה, כדי להמליך את החופש האלוקי שיושב בתוכו. המרדכי שיושב בתוכו, המור דרור. הבוסם הזה שסופו לפרוץ אל העולם, כמו הריח הטוב שחבוי, אני לא נפגש איתו בעין, באוזן, הוא מוכבה בתוך הדבר, מפיק הריח, והוא יוצא, ומיד אני נכבש אליו. הריח של החופש הזה, לא להיות משועבד אל האינטרסים, אפילו לא שלי, להיות באמת עבד השם, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, עבד השם הוא לבדו חופשי. את המור דרור הזה סוחב בגאון מרדכי. זהו מרדכי שהתורה מעידה עליו, היהודי. ומרדכי הוא אחד, כנגדו הצלע הנשית אסתר. אסתר גם היא מלובשת באותה עטיפה גויית, רומזת לשם מסתהר, אותו שם של אלילה פרסית. זה לא משנה אם היא מוצלחת, לא מוצלחת האלילה, זה נורא והיום, להיות לבוש בתוך דבר כזה. אבל בתוך האסתר, המגילה מגלה שיש לה שם אחר, הדס, ויהי אומן, כך כתוב על מרדכי שהוא גידל אומן, את הדסה בת דודו. הדסה, כן, היא אסתר, רומזת על הדס. הצמח המיוחד הזה, ההדס, שמוכר לנו מהרבה גינות נוי בארץ, מהרבה גדרות, מסביב לבתים גדר חיה. הצמח הזה גם הוא רומז שוב על הריח הטוב, כמו אצל מרדכי, שגם שם הריח הטוב רומז לקשר עם משהו אחר, יותר גבוה, ריח רומז לרוחני. חכמים מצאו, על פי הפסוקים בספר זכריה, שהמילה הדס רומזת לצדיקים, שמהמעשים שלהם אין שם רק הישג מעשי או איזה נפח כמותי, השגתי, עשיתי, בניתי. לא, יש שם גם איכות פנימית של מה שאתה עושה. כמה כוונה שמת לב שם בתוך המעשה הטוב שלך? כמה אהבה? כמה חשיבה על הזולת? והדסה, היא אסתר, מייצגת בדיוק את זה. היא הולכת ומוסרת את נפשה בעד עם ישראל כולו. היא יודעת שאם עם ישראל יתאחד, לך כנוס את כל היהודים, היא אומרת למרדכי, וצומו והתפללו עליי 3 ימים. גם אני ונערותיי עצום כן. ובכן אבוא אל המלך, וכאשר עבדתי, עבדתי. אני מוכנה. זה למענכם. אני כולי למען הזולת. זאת אסתר. ההדסה הפנימית שלבושה בתוך האסתר הזה, ועוזבת את עמה ואת מולדתה למען ההצלחה של הרוחני בעולם, למען ההצלחה של עם ישראל בעולם. זה הסיפור של מגילת אסתר, אחד מול השני, הרצון לקבל לעצמי, או הרצון להשפיע, להתמסר, לתת, לחיות את הרעיון הרוחני. מי ינצח? הקדוש ברוך הוא בשקט בשקט מוביל את מהלך המגילה, ומה שהיה נסתר הולך ומתגלה. הולך ומתגלה ניצחון התרבות של מרדכי, התרבות היהודית של נתינה, של תפילה, של זעקה אל השם בעת צרה, של אכפתיות, של אחריות הדדית ושל נתינה. זה הסיפור של מגילת ההסתר.